שלום לכולם, אנחנו בפרשת קורח. פרשת קורח ממשיכה, כמו בהרבה פרשות, ממשיכה את הסדרה של הפרשות הקודמות, ויש לנו שוב פרשה בעייתית. במדבר פרק ט"ז, פסוק א', ויקח קורח בן יצהר בן קהת, בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, וכן הלאה זה ממשיך. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל, מה זה ויקומו? זה היה פשוט התקוממות. התקוממות. מרד. מה הם עשו? ואז מתחילים, הרבה מפרשים, מתחילים בשאלה, ויקח, מה הוא לקח? מה הוא לקח? ויש על די הרבה דיונים על כך, ובואו אנחנו נראה מה קשור. נגיע כדי להבין את המסגרת, שזה לא סיפור שעומד בפני עצמו. זה יש פה תהליך. כי רש"י מסביר לנו בצורה כזאת. אנחנו מגיעים לאותו קטע שהם קמים, ויקלו על משה ועל אהרון, ואמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? פסוק ה', פסוק ד', וישמע משה ויפול על פניו. מה שנקרא, נפל על הפנים. מה זה וישמע משה ויפול על פניו? זה לא פעם ראשונה שהוא נופל על פניו. אבל פה זה אחרת, הוא עונה לקורח. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש, ויקריב אליו את אשר יבחר בו יקריב אליו. אתם רוצים להיות כהנים? אין בעיה. מחר בבוקר, כל אחד שיביא מחתה, ניתן לכם כתורת, תקריבו כתורת. אין בעיה. לכו על זה. כמו באמנות הלחימה, מישהו בא אליך עם גדול וכולי, אל תעצור אותו. בבקשה, תיכנס. אבל רגע, מדובר פה על אנשים חכמים, מדובר פה על קורח, שהיה חכם עצום, שהיה מגדולי עם ישראל, שהיה בן דוד של משה רבנו, שהיה מנושאי הארון. אתם יודעים מה זה מישהו שנושא את ארון הברית? זה... איזה גדולה, גם היה עשיר עצום, גם חכם גדול, גם הכל, כל הכבוד, והעיקר, ואיתו עוד 250 ראשי סנהדראות. מה, הם לא זוכרים מה קרה לא מזמן? שנדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, שנמשכו לכהנים, והם מקריבים את הקטורת, מה קרה להם? אש, אכלה אותם. מה, אתם, מה קרה לכם? אתם לא זוכרים, זה היה לא מזמן. הזיכרון עוד לא... איך אנשים באים ועושים דבר כל כך לא הגיוני? מה קרה? כמו שנדב ואביהו נשרפו, גם הם נשרפו. מה קרה לקורח? פערה, אדמה התפיעה ובלעה אותו ואת כל עדתו, ואת כל אשר להם. ושוב אנחנו שואלים את השאלה ששאלנו בפרשה הקודמת, פרשת המרגלים, בפרשה שלפני כן, פרשת המתעוננים, איך קורה שאנשים שנמצאים במצב של חוכמה אדירה, בסמיכות עם משה רבינו, איך עושים כזאת טעות? ואז מה קורה כאן? בואו נראה את המילים של רש"י. וישמע משה ויפול על פניו, פסוק ד'. ויפול על פניו, אומר רש"י, מפני המחלוקת, שכבר זה בידם סרחון רביעי. חטו בעגל, מה רצה הקדוש ברוך הוא? להשמיד את כולם ועשה ממך גוי גדול. מה התשובה? ויחל משה במתוננים, ויחל משה. וכן הלאה, והוא השיג את המחילה, עלה והשיג את הלוחות השניים. במתוננים, והתפלל משה. אוקיי? לעצור את המגפה. במרגלים, ויאמר משה אל השם ושמעו מצרים, וגם כאן הוא עצר את הגזרה להשמיד את כל עם ישראל. במחלוקתו של קורח נתרשלו ידיו. משל לבן מלך ששרח על אביו ופייס עליו אוהבו, פעם או שתיים ושלוש, כששרח בן המלך ברביעית, נתרשלו ידי האוהב ההוא. אמר, עד מתי יטריח על המלך שמא לא יקבל עוד ממני? כלומר, זה כבר פעם רביעית, אבל למה פעם רביעית? מי קבע פעם רביעית? אולי חמש פעמים, אולי... היה פה משהו מעבר לזה. היה משהו מעבר לזה, וקודם כל השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, מה זה אומר עלינו? כי אנחנו מדברים פה על שלוש פרשות ברציפות. בעלותך, שלח לך, וקורח, ושלושתם נקראים בחודש סיוון. מה העניין של חודש סיוון? אנחנו יודעים שחודש סיוון מזל תאומים. מה אנחנו יודעים על מזל תאומים? הם בראש. הכל היגיון, הכל בשכל. זה אומר שכולנו בחודש הזה אנחנו באמת חושבים שהכל בשכל. אבל האמת, ממש לא. ממש לא. והזכרנו זה כמה פעמים, שדניאל קהנמן קיבל פרס נובל בזכות זה שהוא הוכיח שאנשים לא מחליטים החלטות רציונליות בעניינים של כספים. מה זאת אומרת אנשים לא מחליטים החלטות רציונליות? קודם הבן אדם מרגיש, ואחרי זה הוא כבר בונה את ההיגיון, קוראים לזה קודם הוא מסמן, הוא יורה את החץ, ואז הוא מסמן את העיגולים של המטרה מסביב. קודם הבן אדם מרגיש, ואחרי שהוא מרגיש, הוא כבר מסביר לעצמו בהיגיון למה זה נכון. קוראים לזה שבן אדם שמספיק מפולפל יכול להכשיר את השרץ. איך בן אדם יכול להכשיר את השרץ? עובדה. הנה קורח. היה לו שרץ, מה זה שרץ? שרץ בין שרצים, והוא הכשיר את השרץ. היה לו היגיון, אני לא אכנס לזה, נכנסתי לזה בשנים קודמות, היגיון מושלם, למה זה נכון לעשות מה שהוא עשה? זה ממש לא מעניין איך הוא הגיע לזה. למה? כי בן אדם, כל בן אדם הוא מוכשר בצורה לא רגילה. קודם הוא, הוא חושב, קודם הוא מרגיש, אחרי זה הוא כבר בונה את ההיגיון, למה זה נכון מה שהוא מרגיש. ומי שחושב שהוא רק שהכל אצלי, זה הכל אינטלקט, הכל זה שכל. לא. זה לא עובד ככה. נדמה לך. נדמה לך. וזה הדבר שהכי מבהיל, שבן אדם אומר, אני מסביר, אני אובייקטיבי. ולמדנו את זה הרבה מאוד פעמים, בן אדם שאומר שהוא אובייקטיבי, הוא ישקר גם על הרבה דברים אחרים. אין כזה דבר בן אדם אובייקטיבי, זה גם המדע גילה. ברגע שהאדם מעורב באיזשהו עניין, יש לו נגיעה. וברגע שיש לו נגיעה, יש לו כבר איזה אינטרס, אז מה חזל מסבירים? אז יש את ההסבר שכוח, מה הסיפור של כוח? כוח, כמו שאמרנו, היה בן אדם גדול, בן אדם חשוב, בן אדם... והוא היה בן דוד של משה רבינו. ולכן, מה העניין של בן דוד של משה רבינו? היה, לקהת היו ארבעה בנים, אחד מהם היה אמרם, בנו הבכור של אמרם, אהרון, קיבל את הכהונה. בנו השני, משה, קיבל את המלוכה. מי עכשיו הבא בתור? זה בנו של יצהר. יצהר היה בן השני אחרי אמרם, וקורח היה בכורו של יצהר. אז הוא עכשיו הבא בתור לקבל את ה... ככה חזל מסבירים. הוא הבא בתור. ומה הבא בתור? צריך לתת תפקיד, והתפקיד הוא ראש שבט לוי. אבל מי קיבל את ראש שבט לוי? אליצפן בן עוזיאל. עוזיאל היה בן הרביעי והצעיר. אז לקורח היו ציפיות. מה באמת? אתה כזה חכם, יש לך רוח הקודש, אתה מנושא אהרון. זהו, זה מה שרוצים להסביר לנו, שאף אחד לא חסין, לא קורח, לא ראשי השבטים שהיה לנו בשבוע שעבר בפרשה שלח לך. שאם יש דבר אחד שהאדם צריך להיות בוודאות עליו, זה שאתה לא יכול לסמוך על השכל שלך. זה בוודאות. למה? ולמדנו את זה הרבה מאוד פעמים. כמה פעמים בחיים יש לנו איזו גישה, הבנה של איזשהו דבר מה, ואנחנו מבינים את זה בשכל וזה ברור לנו, ואנחנו מוכנים להמר על זה עם כל היקר לנו. וכמה שבועות, כמה חודשים אחרי זה, כמה שנים אחרי זה, אנחנו יכולים להתבייש עד עמקי נשמתנו, שאיך בכלל יכולתי לחשוב כאלה מחשבות. קורה? קורה לכולם. כלומר, השכל שלנו וההיגיון שלנו, אז איזה שליטה יש לנו? אם אני לא יכול לסמוך על ההיגיון, איזה שליטה יש לי? ופה באה התשובה. מה קרה לקורח? הוא נפגע. הוא נפגע. מה הבעיה שהוא נפגע? אז למה לא הלכת קורח לבן דוד שלך, למשה רבינו, ותגיד לו, משה, אני חשבתי שאני בא בתור, תגיד לי, מה קרה? יש לך משהו נגדי? אני עשיתי משהו לא בסדר. ואז משה היה, הוא אומר לו, תשמע, קורח, אני לא ישבתי ולא עשיתי שיחה עם אהרון ומי לקחת, אני קיבלתי את זה מהשם. אני לא יכול להתווכח, בורא עולם שלח לי את הדבר הזה, וכמו שהוא מכתיב לי, גם את זה הוא הכתיב לי. רגע, מה זה התורה? מי הכתיב למשה? משה כתב, אבל הבורא הכתיב לו. אפילו שכתוב, האיש משה ענב מאוד, מי כתב את זה? משה. אבל הוא כתב את זה על דעת עצמו? לא, בורא עולם הכתיב לו. אתם יודעים כמה זה קשה? שבורא עולם מכתיב לך על עצמך, ואתה נשאר לא שייך, אתה רק כותב אוטומטית. נכון? משה אומר אותי, בן דודי היקר, אני מעריך אותך מאוד, מצידי, אבל אני לא, אין לי שום עניין בזה. זה כמו שאתה לא יכול להשים אם מישהו ציצל אליך ואמר לך דברים לא יפים, אתה לא יכול להשים את המכשיר טלפון שלך. אין לו עניין בזה, הוא רק מעביר מה שאומרים לו. הוא לא מתערב ועושה לך צנזורות, נכון? ככה משה, הוא היה צינור, הוא היה נאמן, הוא העביר בדיוק באמינות את הכל. היו מדברים על זה, אבל קורח יתבייש לבוא ולהגיד שיש לו בעיה עם זה שלא מינו אותו. עוד יותר גרוע, הוא לא טיפל בזה. אז מה קורה שיש לך איזה היפגעות או משהו כזה, איזה כאב? זה כמו שמרים, זה מתחיל להתרבות ולהתרבות ולהתרבות, וזה תופח וזה מתחיל לצוס, ויוצאים מזה גזים וכולי, וכל מיני אלכוהול מסובב לך את הראש, ואיך שומרים חזל, השנים עולים לך לראש. ושואלים לך על השנים בראש, פתאום, עכשיו קורח, הוא לא יבוא ולהגיד לכולם, אני נגד משה, למה הוא לא מינה אותי? יגידו ישר, יש לך נגיעה. לא. תראו לכם בן אדם, יש לכם, עובדים באיזשהו מקום. ויש בוס, הוא המנהל, והוא מה זה בן אדם מדהים, הוא מנהיג טוב, הוא שואל את כולם, הוא נותן לכל כל אחד כבוד, מעבר לזה, הוא זוכר לכל אחד ואחד את יום ההולדת, ושמגיע יום ההולדת של כל אחד מהעובדים, הוא יודע לעשות מזה עניין, שהבן אדם ירגיש, הנה נשוא את ראש בני ישראל, שכולם מנסים אותך ועושים לך יום של, לכל אחד ואחד. ומגיע יום ההולדת שלך, ונראה שהבוס שלך שכח. אין שום מסיבת הפתעה, אין שום דבר, לא כינוס של כל העובדים. לא, אתה עובר בכוונה ליד המשרד של הבוס, הוא מסתכל לך, שלום, בוקר טוב, אחרי צהריים טובים. כאילו, הוא שכח לגמרי, ואתה אומר, מה זה? למה? מה יש לו נגדי? עכשיו, ברגע שעכשיו לכולם הוא זכר את היום הולדת ועשה להם כבוד, ממני הוא התעלם לחלוטין, איזה פדיחה. עכשיו אתה כבר יש לך משהו נגדו. למה? כי יש לו משהו נגדך. עכשיו אתה מתחיל לחפש אותו. כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא אומר, אתה מחפש איפה הוא טועה. למה? כי אם הוא טעה בקשר אליך, הוא טעה על הכל. אז אתה עכשיו כבר מחפש אותו. בכל דבר שהוא אומר, משהו כבר, זה לא בסדר, וזה לא בסדר. זה מה שקרה לקורח. קורח עכשיו מנסה לפסול את משה על הכל. כי אם מבטלים את כל ההחלטות של משה, גם ההחלטה למנות אליצפן בן עוזיאל לראש שבט לוי היא גם בספק. זה מה שקורה שאתה לא מטפל בבעיה. אז איך אני יודע מה נכון ומה לא נכון? אם אני לא יכול לסמוך על ההיגיון? אז אנחנו לומדים דבר חשוב שאין כמותו. אם אני סומך על ההיגיון, תשכח מזה. אם קורח איתה את עצמו, אם ראשי השבטים איתו את עצמם, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו עזובי הקיר? מה אני אגיד על עצמי? הם, עם כל הידע וניסיון שהם למדו עם משה רבינו פנים בפנים, והם טעו. מה אני יכול להגיד? הרי אני יכול לטעות את עצמי, וברור שהטעתי את עצמי מיליוני פעמים. אז איך אני יודע מה נכון? התשובה היא מאוד פשוטה. רק דבר אחד הוא שמאפשר לי לנווט את החיים עם כמה שפחות טעויות. וזה האמונה. מה זה אמונה? מה השורש של המילה אמונה? אמן. ומה זה אמן? חיבור. חיבור. מה זה אומנות? זה הקורות תמך שמחזיקות את הבניין, שמחברות את הלמטה עם הלמעלה, את האדמה עם יתר הבניין. אם האומנות בנויות כמו שצריך, יהיה רעידת אדמה או משהו, הבניין לא ייפול. זה אומנות, זה מחבר. מה זה אמן? זה שם הוויה ושם אדנות ביחד. גימרתי 91 אמן, אתה מחבר את השמיים ואת הארץ כל פעם שאתה אומר אמן. מה זה אמונה? זה חיבור. מה זה חיבור? שיש לך קו. וקובעי השם יוסיפו כוח. שיש לך קו, יש לך תקווה, אתה מחובר. זה אמן. איך זה קשור למה שאמרנו קודם? מאוד פשוט. נחזור שוב למאמר מתן תורה של הרב אשלג. מה הוא אומר? הוא שואל את השאלה, איך זה יכול להיות ששניים מגדולי עם ישראל, הלל הזקן וגם רבי עקיבא, מעמידים את כל התורה על ואהבת לרעך כמוך? שניהם. כל התורה על ואהבת לרעך כמוך. כלומר, אני מבין שזה מצווה מאוד חשובה, אבל יש עוד מלא מצוות. למה זה הכלל? שאומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל? אומר הרב אשלג, שזה כולל את כל היתר זה פרטים. זה הכלל והיתר זה פרטים. או על רגל אחת. והתשובה היא מאוד פשוטה. הרי אפשר באמת להכריח את הבן אדם לאהוב את כל העולם? זה קשה מאוד. אבל מצד שני, שלאדם, זה לא העניין. זה עניין אחר לגמרי. שאותו גר בא להלל הזקן ואומר, הוא בא קודם לשמי. ושמי דוחף אותו במטה הבניין אשר בידו, אומר לו, תגיד לי, אתה מזלזל בתורה, איך אפשר את התורה? עמוקה מן ים וכן הלאה. איך אפשר על רגל אחת? אבל בעצם הבן אדם אמר, אני גר. מתי, עד שאני אבין, מרוב עצים לא רואים את היער. תן לי איזה אמת מידה שאני יודע שאני בכיוון. הרי אני יכול, הרי עד שאני יודע, אני יכול לעשות כל כך הרבה טעויות שאתה נלמד את כל שישה סדרי משנה ושישים מסכתות וכו' וכל השולחן ערוך. עד שאני אדע את כל זה, אני יכול לעשות כל כך הרבה טעויות. תן לי איזה משהו שאני אדע שאני בכיוון. אז לזה הוא התכוון, ולכן הלל הזקן לא אומר לו, תגיד לי, התורה זה לא משהו שאפשר על רגל אחת. מה הוא אומר לו? מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך, בקיצור, ואהבת לך כמוך. ורבי עקיבא, מה הוא אומר? זה הכלל. איך זה הכלל? מאוד פשוט. אם אני עושה את העבודה, כלומר, אני מחובר ויש לי קו, מה קורה שבן אדם מחובר לבורא עולם? כלומר, יש אמונה. יש באור. כשאתה מחובר לבור עולם ואתה מלא באור, אתה אוהב את כולם. אתה לא צריך להכריח את עצמך. ושהם מצבנים אותך, סימן שאתה לא מחובר. שאין לך קו. אז מה זה אומר? מהר, 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 תסדר את הקו. כי אין לך קו, אתה איבדת את הקו. כל מה שיקרה עכשיו, זה בא ממקום של נפגעתי וכן הלאה, כל הדברים האלה. ולכן כל העניין שהרב אשלג מסביר את הסוד האדיר של הזוהר על העניין של כוח התגברות, של איך בן אדם עושה, בעצם מגשים את המטרה שלו בחיים, שהוא מתגבר על כל הדברים האלה. כי ברגע שבן אדם בא, נניח, נחזור שוב לסיפור, הבוס שלי שכח לעשות לי יום הולדת. לתת לי את הכבוד, לעשות חגיגה, להביא עוגה, וכן הלאה, וספר לכולם כמה אני עובד טוב, כמו שהוא עושה לכל אחד מהעובדים. היו לי ציפיות. לא התמלו הציפיות. עכשיו, אני נפגעתי. זה לא הסיפור של קורח. היו לו ציפיות. הוא היה בטוח שהנה אותו, משה רבינו ממנה אותו לראש שבט לוי. לא מינה אותו לראש שבט לוי, הוא נפגע. הוא נפגע. הוא נפגע, ועכשיו הוא לא טיפל בזה. ומה אנחנו אמרנו? איך בן אדם לומד להיות בורא? קודם כל, אתה צריך לזהות את ההיפגעות הזאת. זה העליב אותי, זה השפיל אותי, אני עכשיו קורבן. או כל מיני רגשות של תאווה וגאווה, הרי בשערי קדושה למדנו שרבי חיים ויטל נותן את כל הרשימות של יש ארבעת היסודות, ומכל אחד יש את הנגזרות של היצר הרע של כל הארבעה האלה. וברגע שאתה מזהה את אחד מהם, הדבר הראשון זה קודם כל מה? לטפל בזה. למה? כי אין לי מושג מה קרה לבוס שלי, ואין לי מושג מה קורה עם שום דבר, קודם כל תטפל בתגובה הזאת. תטפל ברגש הזה. למה? כי אם אתה לא מטפל ברגש הזה, הרגש הזה מתחיל לבנות טילי טילים של היגיון, שאין לזה, זה מגדל פורח באוויר, אין לשום בסיס במציאות. זה רק כי אתה בעצם מה עשית? נתת לרגש הזה לשלוט בך. אז מה צריך לעשות? אמרנו, צריך לדמיין תמרור עצור. מה אומר תמרור עצור? עצור זה אומר מצד אחד עצירה מוחלטת, מצד שני אין חנייה. תבחר כיוון וסע לשם. איזה כיוון? לך אל האור. מה קורה אם לא הצלחתי ללכת אל האור? חייק שנית. תעשה כל מה שאתה יכול. תאמר תפילה, תגיד תהילים, אנא בכוח, תקרא בזוהר, לא יודע מה. עין בית שמות, תעשה משהו טוב, תעשה צדקה למישהו, תתחבר לאור, כי חסר, אין לך קו. מה זה אין לי קו? מה עם שני הדיברות הראשונים? אחד, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, נכון? איפה פה המצווה? אתה לא עבד. ברגע שעכשיו, אם הבוס זכרת יום הולדת או לא זכרת יום הולדת, אני עכשיו, זה קובע אם אני אהיה בשמחה או לא, אתה עבד. אתה עכשיו תלוי בבוס שלך. מה זאת אומרת אתה תלוי בבוס שלך? מי מחליט? בורא עולם מחליט. מי מכניס לו את המחשבות? הרי זה לא קורה, שום דבר לא קורה סתם. למה זה קרה לך? כי יש פה עניין. ברגע שאני עכשיו אומר, הוא השם, הבוס שלי השם שאני עכשיו מצבו אחרא. אצבע אחת על הבוס. אצבע אחת, ריבונו של עולם, אליו. למה נתת לו לעשות לי את זה? אבל כמה אצבעות נשארו? שלוש אליי. הרוב קובע מה? תתמקד קודם כל איפה? מהי התגובה הרגשית שלך? אם התגובה הרגשית שלי עכשיו הופכת אותי לשפוט של הבן אדם, שלא משנה, או של המקרה שקרה וכן הלאה, באותו רגע עברתי על הדיבר הראשון. ואז גם עברתי על הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים הפני, שהוא עכשיו הבורא שלך. כי המקרה הזה, האדם הזה וכן הלאה, הוא עכשיו הבורא שלך, כי הוא עכשיו, אם הוא נחמד, יהיה לך כיף, הוא לא יהיה נחמד, הוא יזכור את היום הולדת, אתה שמח, הוא לא זוכר את היום, אתה לא שמח. זהו, עברת על שני הדיברות וככה. אתה כבר אין לך אמונה, לא מחובר, למה? אין לך קו. אז אם אתה רוצה לדעת למה זה קרה לך, הנה עכשיו הבנת למה זה קרה לך. כי אין לך אמונה, ובורא עולם רצה להראות לך שיש לך שם את הרגש הזה יושב, והוא הולך ככה מאחורי הקלעים, וחותך לך את הקווים. אחרת למה? מאיפה הוא עלה? הוא היה שם כל הזמן. הוא היה שם כל הזמן, רק לא ידעת שהוא נמצא. לא טיפלת בו. אז עכשיו זה עלה. למה? נורא פשוט, נחזור שוב, ואהבת לך כמוך. אם לבן אדם יש אמונה שלמה וביטחון עצום, שהכל קורה כמו שצריך, הוא מחובר לבורא עולם, קודם כל הוא מלא באנרגיה, אז הוא אוהב את כולם. נכון? כשאנחנו מלאים באנרגיה חיובית, באור של אמונה, קודם כל אנחנו אוהבים את כולם, ואנחנו לא יודעים למה, וגם לא אכפת לנו. נכון? ממש לא, אני לא צריך את החשבון הזה. סימן שאני הגעתי למקום טוב. אבל ברגע שעכשיו אני עושה חשבונות לכל אחד, רגע, שנברנו, בורא עולם שלח אותנו עם תעודת רואי חשבון, שנעשה חשבון לכל אחד? לא. זה לא התפקיד שלנו. לא רק זה שאומרים בחסידות, שברגע שאני עושה עכשיו ביקורת על מישהו אחר, מוצאים קודם כל את התיק שלך לראות. איך זה אצלך? למה? אם אתה עושה ביקורת על מישהו אחר, כנראה אתה כבר מושלם, רוצים לתת לך פרס. אז בודקים קודם את התיק שלך. ופתאום מגלים, או, איזה דברים, יש לך בתיק, שחובות ועניינים. יאללה, הוצאה לפועל. אז תיזהר לעשות ביקורת על מישהו אחר. אבל העמקות שבעניין, העמקות שבעניין, שברגע שאתה נכנס למקום הזה החשוך של הוא לא בסדר, זה מראה שאתה מנותק. אבל אם אתה מלא בהערה ואמונה שלמה וכן הלאה, והבוס לא זכר את היום הולדת. אתה ניגש אל הבוס ואומר, בוס, אתה זוכר לכולם את היום הולדת? מה קרה? אתה בלחץ היום? קרה משהו? אתה בא לעזור לו, כי אתה מבין שזה לא הטבע שלו, הוא לא רגיל. או שיכול להיות, אולי אני עשיתי משהו, ואני צריך להבין, אולי אני צריך לעשות תשובה על משהו, ולכן, בוס, בוא נשם דבר על זה. אתה יושב ומדבר על זה, אין לך שום דבר על הלב, אתה לא עכשיו, אין לך עכשיו שמרים שמתחילים ליצוס ולעשות ולנפח. נכון? כלומר, ברגע שאני מתחיל להיפגע, כבר זה אומר שמה? אין אמונה. אין אמונה, אני כבר הולך בדרך, מה הסימפטום הראשון של אמונה? אין ואהבת לך כמוך, זה הכי פשוט. למה? איך אני יודע אם אין ואהבת לך כמוך? יש מספיק בני אדם מסביב שמסמלים לי את זה. זה מרגיז אותי, זה מצמן אותי, או, 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 מה לא בסדר איתי? מה לא בסדר איתי? אוי ובוי, אם אני אמשיך ככה, אם אני לא אחסה עכשיו ממש התכנסות פנימית, לתפוס את התגובה, לעצור אותה, להתחבר לאור, להתחבר לבורא, להתחבר לאמונה שלמה, אם אני לא אעשה את זה, לאן אני יכול להגיע? אני יכול להגיע לכל מיני שיגעונות, שלך תדע אחר כך מי ירים אותי משם. את קורח? עד השור לא ירד. מעלית ישירה. כי הוא לא תפס את זה בזמן. וכל אדם יש לו את המבחנים האלה, וכל הגדול מחברו, יצור גדול, לכל אחד יש לו את זה לפי הליגה שבה הוא נמצא. מה המדד הראשוני שאתה לא עושה את העבודה? הם מצבנים אותך. איך אני יודע? שיש אמונה שלמה, אתה אוהב את כולם, ואם אתה רואה שמישהו לא בסדר, אתה בא לעזור לו. כי אתה, אם הוא נפל, אתה לא נפגע אישית. בן אדם עשה טעות, למה אני צריך להיפגע אישית? זה טעות שלו, זה לא שלי. אז למה אני נפגעתי? אני נפגעתי, ולמה בורא העולם הראה לי את זה, שאת מה שהוא עשה, כדי להראות לי שיש לי בעיה. קודם כל, תטפל בעצמך. קשוט את עצמך. קודם כל, למה אני כועס? למה אני מצבני? למה אני מרגיש ככה? למה אני נעלבתי? למה אני עכשיו מרגיש בצורה... למה אני עכשיו לא... איפה האמונה? ולכן, הרי התורה היא לא ספר של לשון הרע, וזה לא תן לנובלה. התורה נותנת לנו כל שבוע את הפרשה של אותו שבוע, כדי שנעשה את העבודה הרוחנית של אותו שבוע. בחודש סיוון, אתה יכול לחשוב, הנה, קיבלנו את התורה. לא, זה היה מתן תורה, לא קבלת התורה. עוד לא קיבלנו את התורה, נתנו לנו. איך אני יודע שקיבלתי את התורה? שאני מיישם. מה זה אומר שאני מיישם? שאני עץ חיים מלמחזיקים בה, שאני מחובר, ואני לא נותן לכל דבר להשפיל אותי, אין לי ציפיות, אלא רק מאחד, מבורא עולם. למה? כל מה שקורה לנו זה רק... סביב דבר אחד. היחסים האישיים העמוקים, האינטימיים שלנו עם האור. כל היתר זה מסביב להראות לנו איפה אני נמצא בכל רגע נתון. אז אם הבן אדם מרגיז אותי, מעצבן אותי, מעליב אותי, משפיל אותי, גורם בי תאוות וכן הלאה, זה כדי, למה שלחו אותו אליי? כדי להראות לי איפה העתיקות שלי, איפה העבודה שלי. כאשר שם עצם הכללי לכל הסיפור, ואהבת לך כמוך, שיש אמונה שלמה ויש חיבור ויש קו, אז אתה מסתכל על כל בן אדם ורואה את הבעיה ממקום של אהבה, ממקום רצון של עזרה. אז מישהו אמר לי היום, רגע, אז מה, לא תגיד לבן אדם את האמת? מי צריך להגיד את האמת? איפה כתוב שצריך להגיד את האמת? הרי כתוב בספר דניאל, ותשלך אמת ארצה. מה שכן כתוב, מסכת סנהדרין, ועשית הישר והטוב. זה מה שצריך, לא את האמת. אם להגיד את האמת לא יעשה את הישר והטוב, אז אל תגיד. עם מי אנחנו לומדים? מבורא עולם. באים המלאכים לאברהם אבינו, ואומרים, בעוד שנה כעת חיה, שרה אשתך חובקת בן. ותצחק שרה בקרבה. האנוכי אלד ואדוני זקן. מיד הבורא אומר לאברהם, למה צחקה שרה לומר, האנוכי אלד ואני זקנתי? האם בורא עולם אמר את האמת? לא. למה? למה להכניס עכשיו לאברהם, במקום שהוא יענה מהרגע הגדול הזה בחיים שלו, ועכשיו להכניס לו את העניין, אבל היא אמרה, שאתה זקן. היא בת 89, זה בסדר. היא לא זקנה. הרי בקלות אפשר היה להסיט את אברהם מכל... אם לא חייבים להגיד, אז לא אומרים. האמת היא לא דבר של ערך עליון כל כך, לא עכשיו. רק עם ביאת המשיח, ואמת מארץ תצמח. אבל עכשיו, ותשלך אמת ארצה. מה שמאפשר לנו, אומר הזוהר הקדוש, מה אומר? מותר לקיים מתוך שלא לשמה יבוא, לשמה. זה אמיתי? לא. בינתיים, תעבוד על זה, עד שתגיע. האמת היא לא, אם היא לא משמשת לעניין של ועשית הישר והטוב, לא צריך. ואתה יכול לפסוק לפי האמת וכו', ואתה נבל ברשות הצורה. כך אומרת מסכת סנהדרין. נבל זה משהו נורא. זה משהו שנבל ואין בו חיות. זה בדיוק הבעיה שבן אדם עובד עם השכל, והוא לא מבין ש-99% מהעבודה זה עם הרגש. אם עבדת על הרגש, השכל כבר יעשה את מה שצריך. שהבן אדם מחובר לאמונה שלמה, ולהערה, ויש בו אהבה, אז הוא כבר יגיע להיגיון הנכון, ואת הפסיקות שלו יפסוק כמו שצריך, ואת ההבנות הוא יבין כמו שצריך, והכל יסתדר, והוא יגיע למקום שהוא צריך להגיע, ולהבנות שהוא צריך להבין. אבל אם יש שם איזה משהו שם בפנים שתוחה, איזה היפגעות, איזה גאווה, איזה משהו, ועוד לא שמת לב שזה תוכן שם. איך, הדבר הכי קל, תסתכל מה אנשים אחרים עושים לך. ואם מרגיזים אותך, מצבנים אותך, מפריעים לך וכולי, מרתיעים אותך, אופס, יש פה איזה משהו שאם אני לא אטפל בו עכשיו, מי יודע לאן אני יכול ללכת? עכשיו, מהר, תעזוב אותם, זה לא הבעיה. תיכנס פנימה. תמצא את הרגש, תעצור, תתחבר לאור. שם מפתחות בפנים. עכשיו אפשר יותר להבין את הבעיה של קורח. הרי הזוהר מביא תילי תילים של עניינים כמו שהוא הביא על המרגלים. הוא הביא על המרגלים, כן, המרגלים חשבו, אנחנו ניכנס לארץ, עם ישראל לא מוכן, כל אחד ילך לבנות לו בית ואדמה וכן הלאה, ועכשיו מתי יהיה להם זמן ללמוד? מתי יעסקו בתורה? הם צריכים עכשיו להביא לחם על השולחן. הם ירדו מהדרך. ואתם יודעים מה? הם צדקו. גם 40 שנה יותר מאוחר, עם ישראל נכנס עם ישוע לארץ, כל אחד מקבל את נחלתו וכן הלאה, ופוף, אנחנו שומעים ששנים אחרי כן, אף אחד לא מגיע בחגים לשילו, למשכן. כל אחד עסוק במה? להקים את העסק שלו, את הכלכלה שלו, כל הדבר הוא שכח. שכח. הם צדקו המרגלים. ואז אלקנה הולך מבית לבית להביא אותם בחזרה לשילו למשכן, ובתור שכר הוא מקבל את מי? נולד לו שמואל. ושמואל ממליך את שאול, ואחר כך הוא ממליך את דוד. ודוד מביא את שלמה. ועם ישראל ושלמה מתחתן עם בת פרעה, ושוב יש נפילה, וירובעם, ורחבעם, וחלוקת השבטים, ופיצור של הממלכה. ונגמר בית ראשון, מה אמרנו? בחורבן נוראי של עבודה זרה ושנאת חינם וכן הלאה. אבל יצא התנ"ך. אפשר לתאר את העולם בלי התנ"ך. צריך להיזהר שאנחנו שופטים את מה שקורה, ובלי הודעה על הטוב. עם כל מה שקרה, למרגלים לא הייתה אמונה. בורא עולם אמר שניכנס לארץ, ניכנס לארץ. יהיה קשה, יהיה קשה. אנחנו נעשה טעויות, נעשה טעויות. ככה זה החיים, עושים טעויות. אבל הם רצו לפספס את התנ"ך. תראו לכם את העולם בלי ספר שיר השירים, בלי ספר משלי, בלי ספר שמואל, בלי ישעיהו, בלי... תראו לכם את העולם בלי זה. זה לא יהיה אותו עולם. ואז יצאנו לגלות. שוב אותו סיפור. אותו סיפור. הצרת קורש. מי עולה לארץ? מעטים, הרוב. מה, ניכנס לארץ? יש מדרשים על מדרשים. עבודה זרה וכו' וזה, אנחנו ניפול עוד פעם. ובאמת, התחתנו עם נשים נוכריות, תקראו את עזרא ונחמיה. היה נורא. היה התייבנות, היה איזה, היה שנאת חינם, היה שנאת אחים, הכל היה. אבל יצא המשנה, יצא הזוהר, על זה נבנה התלמוד. הכל איפה זה היה? בבבל? במצרים, ששם רוב הגלות ישבה? זה היה פה בארץ. הגיע הזמן, יאללה חבר'ה חוזרים לארץ. 1917, הצהרת בלפור. הבריטים חשבו, הנה, אחרי זה הצהרת החבר'ה הלאומים בסן רמו, ארץ ישראל, לעם ישראל, הכל, הכל עכשיו, כדי להביא המוני יהודים להתיישב בארץ. היהודים לא באים. הבריטים בהלם. חשבנו שכל העשירים, כל הרבנים, כולם, ידעו, חבר'ה, הגיע הזמן, תמכרו את הכל ועולים לארץ. להפך. הרבנים אמרו, מה, תעלו לארץ, תהיו חילונים. שום פנים ואופן, אתם לא עולים לארץ. ובאמת, חלק גדול מאלה שעלו לארץ נהיו חילונים. גזרו להם את הפאות, הורידו להם את הזקן, אמרו להם, לא צריך, יש מצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל כנגד כולם, לא צריך יותר שבת, לא צריך זה, לא צריך זה. לא... עברו 100 שנים. לא היה בהיסטוריה שכל כך הרבה, כל כך הרבה תורה נלמדת, כמו שהיום. כל כך הרבה ספרים ופירושים, פשט, רמז, דרש, סוד, בעברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית. ההיסטוריה לא היה פיצוץ כזה של חומר, ובאינטרנט, ודרשות וכן הלאה. לא היה דבר כזה אף פעם. היה שווה. כשאתה הולך עם אמונה, אז אתה יודע שאתה טיפול ותעשה טעויות, אבל אתה הולך ואתה עושה את זה. קורח שכח את האמונה. היה לו את הכבוד, היה לו את השכל, היה לו את הגדולה, היה לו את כל מה שהיה לו. והוא איבד את האמונה כי הוא לא התמודד עם זה שהוא נפגע. אם יש לך אמונה שלמה, אז הכל מלמעלה. שום דבר, הכל לטובה. הכל לטובה. גם זה שמשה רבינו לא נתן לי את התפקיד. גם זה לטובה. זה אפילו לא צריך, כמו שצריך להודות על הטובה, צריך להודות על הרע. איזה רע? מה, לקחו לך את הכסף? עשיר כקורח. לקחו לך את השכל? מגדולי החכמים של עם ישראל לא היה. לקחו לך את המעמד כנושא ארון? לא לקחו לך כלום, רק לא נתנו לך עוד משהו. ושכחת להודות על מה שיש לך. מה היה ההיגיון של קורח? קורח בא עם היגיון, אומר הזור, הזור רומז. הרי מה נאמר? אנחנו עכשיו עם משה רבינו, המשכן, השבטים, אף אחד לא מת. ענני הכבוד, זה מצב, לא, זה מצב של יותר מביאת המשיח. ומה נאמר? שכשמגיעים לשלמות, אמור אל הכהנים הלווים, יתהפך. הלווים יהיו במקום הכהנים. יש מדרש כזה. למה? שנברא העולם, מה הייתה המטרה? שנקבל או שניתן? מה יותר חשוב? לפי המחשבת הבריאה. שנקבל או שניתן? שנקבל. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, כלומר, לתת לנו את כל הטוב שהוא רוצה לתת. אז אנחנו נבראנו כדי לקבל, לא בשביל לתת. בעיה קטנה. בלי לתת, אני לא יכול לקבל. אז מה המטרה? המטרה היא לתת או המטרה היא לקבל? המטרה היא לקבל. מה יותר חשוב? קו שמאל או קו ימין? קו שמאל. אסור לשכוח את זה. מחשבת הבריאה היא לא שאנחנו ניתן. הבורא פה לא נותן. זה שאנחנו נקבל. אבל בגלל החוקים של שיווי צורה, אתה לא יכול לקבל בלי לתת. אבל ברגע שאתה מתקן את זה, והפכת את כל הרצון לקבל לעצמו בלבד, כמו שרב השלג מסביר, לרצון לקבל מצטט, אתה יכול כבר לקבל את הכל. בשביל זה צריך תחיית המתים. למה? כי התחיית המתים, אנחנו לא יכולים לקבל את הכל. אנחנו רק עסוקים בלהפך את הקבלה לנתינה. אבל שזה יגיע, שזה יגיע, והאמת תצא לפועל, אז אנחנו נקלק בשביל לקבל. ולכן כוח אומר, הנה הגיע הזמן הזה. עכשיו אני הלוי, צריך לבוא במקום הכהן. הוא צדק. אבל הוא צדק, אבל זה לא היה הזמן. כלומר, עוד פעם, איך עם כל החוכמה שלו עשה כזאת שטות? הוא היה חייב להסביר את זה בצורה הגיונית. הוא מצא את הדרך. שבאמת, הלוי יותר חשוב מהכהן. קו שמאל יותר חשוב מקו ימין. הרי כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם, אני צריך לתת או לקבל? מה? לקבל. הוא ברא אותי שאני אקבל, לא בשביל לתת. העבודה של הבורא זה לתת, לא העבודה שלי זה לקבל. אני נותן, כי אני לא יכול רק לקבל, כי אני הופך שיווי, אני לא בשיווי צורה כשאני רק מקבל. אז אני נותן בשבילי כדי להכשיר את הרצון לקבל שלי. אבל באמת אני נותן כדי לקבל. לכן צריך להפוך את הרצון לקבל לעצמו, לרצון לקבל על מנת לתת. שאברהם עוקד את יצחק. בעולם שלנו, אברהם הוא זה שעוקד את יצחק, הכהן הוא זה ששולט על הלוי. ימין היא תמיד צריכה להיות מעל השמאל. כוח אמר, לא, אנחנו כבר הגענו, עברנו את זה. זוהר הסולם. בורא, אהרון הוא ימין שהוא חסד, הלווים הם שמאל שהוא גבורה. קורח רצה לעשות חילוף הימין לשמאל, שרצה כהונה שהוא ימין, בשביל הלווים שהם שמאל. אבל היה לו את ה... כלומר, מבחינה הגיונית, היה לו את כל התירוץ. למה זה בסדר? הגיע הזמן. כמו שהנחש שכנע את האישה לאכול מפרי עץ הדעת, הוא אמר לה, את יודעת? הנחת רוח הכי גדולה שאת יכולה לעשות לבורא עולם, זה לאכול מפרי עץ הדעת. מה הבעיה? היא עוד לא הגיעה למדרגה שהיא יכולה באמת ובתמים לאכול את פרי עץ הדעת ולהתחבר לכל הקדושה הזאת בשלמות. בלי להפוך לקבל לעצמו. היא הייתה צריכה לחכות עוד 6 שעות. אכלה לפני הזמן. מה הייתה תוצאה? כל הבניין קרס. אבל היה היגיון. הנחש נתן לה היגיון מסודר, למה זה בסדר? כלומר, זה שאנחנו בטוחים שזה בסדר בצורה הגיונית, לא אומר כלום. אנחנו יכולים להטות את עצמנו ולהכשיר את השרץ 1,000 פעמים. ולכן, קודם כל, לפני שאתה נכנס להיגיון, קודם תבדוק אם יש אמונה. אם יש אמונה, גם ההיגיון יצא בסדר. אם אמונה, אם יש פגיעה, אם יש כעס, אם יש זה... כבר אתה יודע שמה שיצא לא יצא טוב. אז תחזור אחורה, כמה צעדים, תלך אל האמונה, תלך לחפש את הרגש, אחרי שתיקנת אותו, עכשיו תלך אל השכל. אבל לפני שתיקנת את הרגש, אוי ואבוי להתעסק עם השכל. יש לך עכשיו נגיעה. זה אתה נגוע. אתה נגוע, איך אני יודע שאני נגוע? מישהו מעצבן אותי, מישהו מפריע לי, מישהו גורם לי להתנשא עליו, או להרגיש קורבן שלו, לא משנה. באותו רגע אני כבר לא בכלל במקום של דעת תורה. אני נמצא במקום אחר, לא בדעת. מה זה דעת? חיבור, אמונה. משום זה נענש ולא עוד אלא שנמצא בו לשון הרע, שדיבר אל משה על משה ונענש בכל. אבל הוא חשב שהוא עושה, מה הוא חשב שהוא מדבר לשון הרע? מה הוא לא ידע כוח את כל הלכות לשון הרע? ברור שהוא ידע. יותר טוב מאיתנו, יותר טוב מהחפץ חיים, אני מבטיח לכם. אבל מה? הוא היה נגוע. כשאתה נגוע, אתה יכול להכשיר את השרץ, הכל אתה הופך. שדיבר על משה ונענש בכל, רבי יהודה אמר, השמאל נכלל תמיד בימין, שזה תיקונו של השמאל. כוח רצה להחליף התיקון של למעלה ולמטה, שהיה רוצה בשליטת הלווים שהם שמאל. שלא יהיו נכללים בכהנים שהם ימין, משום זה נאבד ממעלה ומטה. כמו שאמרנו, מה, הוא לא ידע את זה? קורח לא ידע את הזוהר, בטח שהוא ידע את הזוהר. אבל היה לו תירוץ, הגיע הזמן להחליף. ויקח קורח, שואל מה הוא ויקח, הוא משיב לקח עיצה רעה לעצמו. כלומר, ברגע שהוא כבר התחיל לדבר עם היצר הרע שלו, והוא ניסה כבר להשתמש בהיגיון כדי להצדיק את למה אני כועס על משה רבנו. למה נעלבתי ממנו? למה נפגעתי ממנו? לא נפגעתי ממנו, הוא לא בסדר. כל ההחלטות שלו לא בסדר. הוא היה חכם מדי כדי לספר לעצמו שזה בגלל שהוא לא מינה אותי להיות ראש שבט לוי. חכם מדי כוח. כל הרודף אחר שאינו שלו, הוא בורח מפניו, ולא עוד אלא מה שיש לו נאבד ממנו. כוח רדף אחר שאינו שלו, שלא איבד, והאחר הוא לא הרוויח. יצא כורח כריח מכאן ומכאן. מצד שני, אם הוא היה מתחבר, אז אפשר להגיד השם גורם. מצד שני, כורח, אם הוא היה מתגבר על זה, הוא היה מתקן את אותו מקום, כי היה לו תיקון שם. הרי הקדוש מסביר, היה לו תיקון, היה לו, התגלגל בתוכו החלק הניצוצות של הרע שבהבל. ולכן הוא התבטל בפני משה שהיה הטוב שבהבל. אבל ברגע, ואז מה היה קורה? ברגע שהוא היה מתקן את זה, הוא היה קריח. מה שכתוב בויקרא, קריח הוא טהור. הוא היה מתאהר מזה. כל בן אדם מקבל מהשם את שתי אפשרויות. עכשיו, קורח הלך במחלוקת, מהו מחלוקת? מה זה מחלוקת? שאתה מתווכח, לא כי אתה רוצה לדעת מה האמת, אתה לא רוצה לדעת מה האמת, אתה רוצה לחלוק, כי משהו מפריע לך. נכון? שמישהו בא אליך, הוא אומר, זה לא נכון. אתה שר נרתע. למה? כי הוא מתקיף אותך. למה הוא מתקיף אותך? כי כואב לו. עכשיו, אתה רוצה להגיד משהו למישהו? ומשהו אחר למישהו? הפוך ממה שהוא יודע? ואתה בא אליו, זה לא נכון. כשבא אליי מישהו ואומר, אתה לא צודק, ישר אני נסגר. נורא קשה שלו. אני נסגר, למה? אני מפחד שהוא יכניס לי עוד מהשליליות שלו. כי הוא כועס עליי. זה מחלוקת. למה? כאילו יש לנו אינטרס שונה. לא, לכולנו יש אותו אינטרס. בנים, אתם, לשם אלוקכם, לכולנו יש אותו אינטרס. כולנו חיים באותו מקום, באותה קלחת, כולנו יש לנו אותה עבודה. כל אחד משלים את חברו. אבל אם אני בא למישהו, ואני רואה שהוא עושה משהו לא בסדר, אני באמת רוצה לעזור לו, ואני בא אליו בחיוך, באהבה, בחיבוק, ואני אומר, תשמע, בוא נדבר על משהו. ברגע שמישהו פונה אליי באהבה, ישר אני נפתח. למה כמה אנשים מדברים אליי באהבה? הרוב עסוקים כל כך בעצמם. לא רואים אף אחד. כל אחד עולם, טלוויזיה, מגל סגור. פתאום מישהו רואה אותי, והוא אוהב אותי, ומדבר אליי באהבה, בשמחה, ברוך וכן הלאה. אני מוכן לשמוע מה שאתה רוצה להגיד. תשמע, אני ראיתי אותך עושה מה. תגיד לי למה, מה קרה? אולי משהו, אתה צריך... אני רציתי להבין, תסביר לי. אתה נפתח. אתה משתף אותו, תשמע. היה לי באמת, באותו יום היה לי קצת קשה. ככה זה קרה, אתה יודע, אני מתנצל. למה? על כל פשעים, תכסה אהבה. אבל כשאתה בא במחלוקת, כבר מראש החלטת, אנחנו נחלקים, אני לא כמוך. אני באתי לחלוק עליך. באותו רגע זהו. מה הבעיה פה? קורח הלך במחלוקת. מהו מחלוקת? הרחקה ודיחוי. ממי? לא, אני לא סובל אותו. רציתי להראות לו שאני לא סובל אותו. זה הרבה יותר חשוב מזה. החכה ודיחוי של למעלה ומטה. ברגע שאתה מנסה להראות לזולת שאתה מרחיק אותו ודוחה אותו, אתה כבר דוחה את העולמות. ומי שרוצה לדחות תיקון העולם, כי מה זה תיקון העולם? אחדות. איך קיבלנו? איך היה מתן תורה? ויחן שם ישראל כנגד הר, כי איש אחד ולב אחד. ככה התקרב התיקון. ברגע שזה, אני רוצה לחלוק, אני לא איתך, לא חושב כמוך, אנחנו לא כאיש אחד. באותו רגע שאתה רוצה להדגיש את המחלוקת, הרחקה ודיחוי, אתה עכשיו דוחה את תיקון העולם. מי שדוחה את תיקון העולם יהיה נאבד מכל העולמות. פתאום אתה לא חכם ולא נבון, ואפילו בפשט אתה לא בסדר. איך הגעת לזה? מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלום. ומי שחולק על השלום, מה זה שלום? שלום זה מהמילה שלם. שאתה רואה את הבן אדם השני, אתה יודע שאתה לא שלם בלעדיו. ברגע שאני מרגיש שאני צריך אותו ואני לא שלם בלעדיו, אני אעשה הכל כדי להתחבר איתו. אני אבוא אליו בחיוך, באהבה, אני אשחד אותו. אני ארצה אותו, כי אני יודע שהוא חשוב לי. מי שחולק על שלום, חולק על שמו הקדוש. משום ששמו הקדוש נקרא שלום. בורא, אין העולם עומד אלא על שלום. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא יכול היה להתקיים. למה? בהתחלה, וירא ויהי בוקר יום, אחד, הכל היה אחד. מה הבעיה? אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? זה לא צורה פיזית, אין כזה דבר עדיין. צלם אלוקים זה צורה מנטלית. אנחנו גם רוצים להיות בורא. מה זה להיות בורא? זה ליצור ולתת. שהכל אחד, אין מה ליצור, הכל מושלם, ואין למי לתת. שוק של מוכרים בלבד. לכן, מה עשה בורא עולם? כדי לתת לנו את האפשרות להרגיש שאנחנו בורא. ביום השני, הוא התחיל להפריד. ויבדל, ויבדל, ויפרד. לכן לא נאמר כי טוב ביום השני, כי על הפרדה זה לא טוב. מתי זה נאמר כי טוב? ביום השלישי. ביום השלישי נוצרה אפשרות של הסינתזה, של לקחת את החלקים ולחבר אותם. זה קו אמצעי. מה נברא ביום השלישי? הצומח, צבע ירוק. מה זה ירוק? תפארת. תפארת זה המחבר בין הלבן לאדום, בין החסד לגבורה. זה ביום השלישי. אבל עדיין המשיכו, הבורא המשיך לייצר את כל ההפרדה של כל הדברים. למה? ממה בן אדם מתפרנס? מלקחת כל מיני דברים בשביל אנשים אחרים, ולחבר אותם ביחד. ואז משלמים לך על זה. וגם אתה מרגיש נהדר. כי גם נתת וגם יצרת. יש מאין. חיברת. לקחת מפה, לקחת מפה, לקחת מפה, חיברת את זה. ויצרת שלמות מאיפה שלא היה שלמות. לכן בורא עולם הפריד. מה הבעיה? הפריד והפריד והפריד. היה חשש. איך נאמר? לא היה יכול להתקיים, היה חשש שהכאוס יהיה כל כך משכנע, שבחיים לא נבין בשביל מה אנחנו פה. עד שבא וישרה על כל הבריאה שלום. מהו? שבת. לכן מה אומרים אחד לשני בשבת? שבת שלום. כי מה זה שבת? זה שלום, ושלום זה שבת. לשבת אנחנו מתעסקים רק עם דברים שכבר מחוברים. אם משהו לא מחובר, לא מתעסקים איתו בשבת. אתה לא מתקן דברים בשבת. אתה מכין אוכל לשבת, פופ, נכנסה לשבת. אתה פוחד אמרה, קילפי, עוד לא בישרתי. הם לא שלמים. זה חלק עבודה. אל תיגע. אנחנו לא נוגעים בשום דבר שהוא לא שלם. שבת זה רק דבר ששלם. אתה יושב ביחד עם הקהילה, להרגיש שלם, עם המשפחה, להרגיש שלם. הכל זה דברים שצריך לעשות ביחד כדי להרגיש שלם. זה מאוד מוזר לעשות שבת לבד. נכון? זה נשמע כמו דבר והיפוכו. לא, שבת, אתה לא שלם, עד שאתה לא עם שלום עם כולם. מהו שבת? שהוא שלום של העליונים והתחתונים. אז זה לא שלום גשמי רק. זה שלום רוחני. זה להרגיש את הכוח של השלמות בפנים. זה הרוח של שבת קודש. למשוך את הקודש הזה פנימה של שלום. כי אחרי שהתחברתי זה בשבת, או... אני יכול עכשיו להמשיך את העבודה ביתר ימות השבוע. כי אם זה מריח כמו שבת, לך לשם. לא מריח כמו שבת, אל תלך. לא, אל תלך. כי זה לא שלום. אז נתקיים העולם. אבל כן, מי שחולק על השלום, יובד מן העולם. אז הוא מסביר למה שקראנו על צלופחד שהיה מקושש עצים. מה הבעיה? בן אדם קושש עצים, מה כזה סיפור? לא. הוא ניסה בשבת להכניס את עץ הדעת טוב ורע, שזה לא שלום. זה טוב, זה הפרדה, זה דיחוי. ברגע שאתה מכניס את זה, אתה מכניס את המוות במקום השלום. זה מוות. ולכן, אלו הם דברי חול, וחול אינו שורה בקודש, ונמצא שחלק סלוף חד על שלום העולם, שהוא שבת, שירב חול בקודש. רבי יוסי אמר, שלום רב לאוהבי תורתך. התורה היא שלום, שכתוב וכל נתיבותיה שלום. וכורח בא לפגום השלום של מעלה שהוא התורה. למה התורה? כי התורה היא תפארת, קו אמצעי. העושה שלום בין ימין לשמאל, ומשום זה הוא נענש מעליונים ותחתונים, מהאש ומפי הארץ. ברגע שכורח, למה? חז"ל אומרים, יש מדרש, שיש כמה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה זאת אומרת בערב שבת בין השמשות? הם לא הספיקו להשתלם. ואיך שנכנסה שבת, פוף, זהו, הם נמצאו חצי עבודה. אחד מהם זה פי הארץ. ולכן שמשה אמר, ההוכחה שהם לא בסדר, זה שהארץ תפאר את פיה, זה לא הייתה כללה של משה. משה אמר להם, זה אמר את זה, מה? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. על ידי זה שקורח ערער על השלום, הוא עורר בעולם את הקו שמאל, שלא שולט עליו קו ימין, שהוא לא בקו אמצע, משה אמר, אתם תראו, הוא עורר את פי הארץ. זה לא שמשה גרם לארץ לפעור את פיה. משה פשוט ראה בנבואה שכוח עורר עכשיו את פי הארץ, וזה שפי הארץ יפתח, כל מי שעורר את זה, הוא יישאב לשם. ומי שלא עורר את זה, לא נוגע בו. ולכן כל העניין של הסיפורים שהיו לנו בשבועות האחרונים, זה להזהיר את עצמנו, אנחנו לא חכמים. ואנחנו לא הגיוניים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה ש... כי לכל תובנה שיש לנו, יש לזה פג תוקף. אבל האמונה, זה המקום שזה ההגה, שאתה יכול לנווט את החיים שלך, ותמיד תגיע למקום, כשיש אמונה, אתה תגיע למקום שצריך להגיע. אתה תמצא את עצמך איפה שאתה צריך להיות, ואתה תמצא את עצמך אומר את מה שצריך להגיד, ואתה תגיד, רגע, למה? אני אמרתי את זה. כי אם אתה עושה את זה באמונה, יגעת ומצאת, תאמין. ואז, כמו שהארי הקדוש סיפר, ייכנסו לך, אם זה היה לנו בשלח לך, נכנסו בהם השבטים, הבנים של יעקב אבינו, וברגע שהם נכנסו בצרה, והילכו ויבואו, הלכו כל העיבורים. ויש לך את העיבור של משה שהתעבר ביהושע, ויש את כלב שקיבל את העיבור של האבות והאימהות כדי לעזור לו. כל היקום פועל בשבילנו, רק מה? בשביל האמונה. איך אני יודע שהתחברתי לאמונה? יש לי קו. איך אני יודע שיש לי קו? הם כבר לא מעצבנים אותי. להפך, אני רוצה לעזור להם. עם הכוח הזה של השלום, גם תבוא הגאולה. תודה רבה לכולם.